אנחנו כאן בדרך החיים, פרק ראשון, משנה י'. פעם שעברה דיברנו על החלק השני של השוואה הזו של המשנה. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, כן? ואל תתוודע לרשות. פעם שעברה התמקדנו בנושא הזה של שנא את הרבנות, כן? רבנות זה שררה, זה שלטון, זה אחריות, זה מציאות שאדם הוא מעל החברה. יש לו שלטון על החברה, והדבר הזה מרחיק אותו מהחברה, ואופן רוחני הדבר הזה פוגע בו. באופן רוחני זה מסכן אותו עד כדי כך שאנחנו ראינו, כמו שחז"ל אומרים, שיוסף הצדיק נפטר לפני אחיו בגלל שהוא היה מלך. למה? כיוון שככל שאדם יותר מחובר לכלל, ככה יש לו ביטחון, כי ככה השכינה יותר שורה בו, כן? עד כדי כך. וגם מציאות כזו שוודאי היות האדם מנותק מהעם זה צורך אמיתי, כי אדם שיש לו בעל שלטון הוא חייב להיות קצת מנותק מהעם, כן? אף על פי כן, הדבר הזה יוצר לו ריחוק מהציבור, מהבריות. שימו לב כמה המהר"ל מדגיש את זה, חוזר את זה, כל המשניות. סוגיית החיבור של האדם עם הבריות. כן? עכשיו אני חוזר ממוסך, אז אני ככה... אהוב את המלאכה, כן? אהוב את המלאכה. שימו לב. כן, דיברנו על שנאת הרבנות, אבל ככה נעסוק בסוגיה של אהוב את המלאכה. כן? אז באמת לא כתוב כאן תהיה בעל מלאכה. לא כתוב. דיברנו כאן על יחס נפשי. כן, זה ברור. זה לא, המשנה לא נותן לנו הוראה טכנית מה לעשות, מה עדיף להיות, מה המקצוע. זה לא שאלה מקצועית, זה לא ייעוץ מקצועי. מה עדיף להיות, בעל מלאכה או בעל שררה. כי לפעמים תלוי בכישרונות שלך, תלוי ביכולות שלך. אם אדם יש לו יכולות להיות בעל שררה, כן? אז הוא אומר, טוב, כתוב כאן אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, אז אל תהיה בעל שררה. לא, אדרבה, לפעמים האידיאל הגדול הוא להיות בעל שררה. מצד שני, זה שאדם הוא בעל מלאכה, זה מחבר אותו למציאות. זה מציאות טבעית שיש בה הרבה ברכה, מהרבה זוויות. כן? בעל מלאכה, המציאות הפשוטה הזאת שאדם בשתי ידיו עושה מלאכות פשוטות, כן? מלאכה לעומת שררה, כן? איזו מציאות פשוטה כזו יומיומית, אדם הולך לרפת, כן? לאו דווקא, אבל איזו מציאות מלאכתית פשוטה שאין בה איזשהו, הוא לא מנהל של שום דבר, הוא לא אחראי, הוא לא ראש עיר, כן? זה פשטות וגם הנהגה כזו של מחוברות לבריות, הנהגה כזו שאתה בתוך המציאות של העם. וגם המציאות הזו, שהוא קם בבוקר ועושה פעולות במציאות, זה עצמו מעלה רוחנית. נמשיך, נראה כמה זוויות. כן? המהר"ל מתחיל מבחוץ לפנים. יש כמה זוויות לכאורה צדדיות, שגם להם יש משקל. כן? המהר"ל מתחיל מהמשקל היותר טכני והיותר לכאורה חיצוני. המהר"ל אומר, הולך במעגלים. המעגל הראשון, כאן אומר המהר"ל, זה ביחס, איך הבריות מתייחסים לבן אדם. איך הבריות מתייחסים לבן אדם הזה, שכמובן, שימו לב, אנחנו בונים את הדמות של התלמיד חכם, של איש התורה, של דמות התורנית. כן? הדמות התורנית הזו, יש מצבים שעצם היותי דמות תורנית מרחיקה אותי מהבריות וגורמת לחילול השם, כן? גורמת ל... וזה לא דבר טכני, טוב, יש חילול השם אז יגידו עליי ככה, אלא זה עצמו ירידה במדרגה שלך. באיזה מצב? כאשר אדם לא עושה מלאכה, אלא הוא נזקק לבריות, כן? מציאות של אדם שהוא מקבל תרומה, תרומות, מה? יש מצבים כאלה. זה לא שיקול עיקרי, אדרבה, לדעתי המהר"ל אומר כאן כמה שיקולים. שיקול כזה, שהוא לא מתפרנס מעצמו, כן? אלא הוא מקבל, מקבל מהבלבטים. במציאות כזו, יש בעיה. מה הבעיה? זה לא רק סתם בעיה פסיכולוגית, שאדם ירגיש שהוא תלוי, וזה תלוש וכו' וכו'. אתה לא יכול לממש את המדרגה הרוחנית שלך, לא תוכל להשפיע על הבריות. כן? לא תוכל להשפיע על העם. לא תוכל להשפיע על אותם האלה שנותנים לך. כי הם מרגישים הם מרגישים שאתה תלוי בהם. כן? אז ממילא יש כאן איזשהו בעיה באידיאל, במימוש האידיאל, עצם היותי תמיד חכם, עצם היותי לומד תורה. גם המהר"ל אומר את זה, זה שיקול די פשוט, אבל גם המהר"ל מכניס את זה כאן, כחשבון. כי הרי אנחנו לא לומדים תורה בשביל עצמנו, הלימוד תורה שלנו הוא, כן, שהתורה תופיע, התורה תשפיע. ובציור כזה, שהבלבט מרגיש שאתה חייב לו, זה בעיה. זה בעיה לא נפשית שלך, זה בעיה אמיתית, באמת לא תוכל, כן? לא נוכל לממש את המציאות הזו של תמיד רחב. אז מיד תגידו תכף, נו, אז מה? אז כל המציאות הזו שאנחנו מקבלים תרומות היא לא נורמלית. מה? היא אוהבת המלאכה. אז באמת, זה פוגע. פוגע. כלומר, דווקא המציאות הנורמלית, שיש כאן הבלבט, זה שרחוק מתורה, הוא רואה את התמיד חכם עם אישיות שלמה שהיא לא תזקקת לך, יש כאן מציאות שראויה להערכה, ואין כאן ציור של טוב, הוא תלוי בי, אז למה שאני מושפע ממנו, כן? אלא מה? טוב, הערה טכנית, אני אומר הערה, האם לפי זה כל המציאות הזאת של הישיבות מציאות לא שלילית, מציאות בעייתית? מה? נכון? מה אתה אומר? נכון, אבל נכון, אבל עדיין זה בעיה. עדיין זה בעיה. אני לא מדבר עכשיו על הכלל הישיבות, על הקדם כפרט, כתמיד חכם, ככל אחד מפני עצמו. כן? כל אחד מפני עצמו, במציאות כזו שהוא נזקק לבריות.
הוא מראה לו מחלק אבל, שהוא מחלק קצת הזמן שלו, גם לומד וגם עובד?
לא, הוא לא עוסק בשאלה כמה זמן ללמוד, כמה זמן לעבוד, אלא הוא מצייר ציור רוחני, איזושהי מציאות בעייתית, בעצם זה שהתמיד חכם, הוא תלוי בבלבט. עוד, לדעתי, בעוד הקשר, סתם תדעו לכם, יש איזשהו, לפעמים מצבים מאוד, מאוד בעייתיים, כאשר אנשי המעשה שאינם תלמידי חכמים, יש להם שליטה מעשית על תלמיד חכם. למשל, ציור שהוא לא נורמלי, שיש מוסד תורני, שמי קובע בו מה לעשות, זה לא ראש ישיבה, אלא מי? המנהל. אז שימו לב, מה זה קשור אלינו? אנחנו לומדים מהר"ל, מה הקשר? מה הבעיה בזה? בסדר, זו שאלה ניהולית. לא, זו לא שאלה ניהולית. כאן המהר"ל רומז לזה, אחר כך נראה את זה כמה משפטים. לא, יש בזה בעיה. כי מבחינה רוחנית, תמיד המהר"ל מדבר שפה רוחנית, זה לא איזה שפה ניהולית. כי במצב כזה שהבעל לבת, זה לא דבר שלילי, כן? אותו אדם שהוא רחוק מתורה, כן? הוא לא, הוא, יש לו איזה נקודת שליטה על המעשית על התורה. משמעות הדבר תורה היא מתחת לעולם המעשה. עולם המעשה קובע לתורה, נותן את המקומה. זאת אומרת, איש המעשה הוא הבא לבד, איש המעשה הוא זה שמגדיר, למשל, משרד החינוך. משרד החינוך שיש שם הבא לבד, אנשים שלא, לא אנשי תורה, והם נותנים את פינת הדת. טוב, אתה רוצה לתת לך טובה, קח כמה עצמות, עכשיו תלמד. זה לא כעניין של תרומות, אלא מציאות רוחנית שהיא יוצרת קלקולים רוחניים מאוד גדולים. שמה? שעולם המעשה, כן, הוא מעל עולם התורה. ולכן המציאות, מה? כן, עדיין צריך להיזהר, נכון, מלכות, נכון, כן. אבל עדיין התורה צריכה עצמאות. בקיצור, בשפה, ניתן לזה כותרת, עולם התורה מבחינה רוחנית חייב את העצמאות. כלומר, תמיד חכם, באופן אידיאלי, לא יכול להיות כפוף, אסור, לא כדאי, לפעמים יש מצבים שעת לעשות להשם, אין ברירה. כן, מבחינה רוחנית, זה יוצר קלקולים גדולים עם עולם התורה כפוף לעולם המעשה. ולכן אהוב את המלאכה. מעניין. לכן אהוב את המלאכה. כי בעצם יש כאן בעיה שכל היחסים, כל היחסים בין התורה למעשה, הכל מתהפך. כן? זה יותר עמוק מהשאלה הטכנית, אז הוא לא ישמע בקולך. זה קלקול יחסים. בעצם זה אומר שהרוח הוא תחת ה... עולם הרוח הוא תחת עולם המעשה. מה? לא, הפוך. המציאות האידיאלית לפי זה, מה המציאות האידיאלית? שתמיד חכם, יש לו איש מעשה, יש לו שליטה בכסף, והוא מייצר את הכסף. מאוד מעניין.
כלומר, לא דיבר על להיות
מיליונר עכשיו. כן, לא להיות מיליונר. הנקודה יותר רוחנית היא כאן לא להיות כפוף. כלומר, ולכן אתה צריך לעשות מלאכה. אבל בוא נראה, בהמשך נראה ספרות יותר, זאת אומרת, ההגדרות יותר קשורות לעניין המלאכה עצמה. אבל כאן לא דיברנו על המלאכה כמלאכה, אלא מלאכה כמייצרת עצמאות רוחנית. למשל, לפי זה, מצב כזה שבעצם לימוד תורה. או, זה המשך, זה המשך, נכון, המהר"ל דרכו לעשות בעומקים שונים, נכון, בסדר, ברובד הזה זה רובד של סור מרע, אסור שאחר יעשה מלאכה ואתה תהיה, תחת טובתו ותחת החלטתו, למי זה רע? זה לא רע לך, זה רע לא, לא רק לך, זה רע לא, זה משמש את כל המערכת.
אבל איך אתה מתקן את זה על ידי האהבה?
מה?
איך אתה מתקן את זה על ידי האהבה?
אהוב את המלאכה, לא, לפי זה, זה לא, זה עניין פרקטי, אתה תהיה עצמאי כלכלית. נכון, בסדר, זה גם, ולכן למשל כאן אני ככה בקצרה נגיד, שמשה רבנו גם מעיד את הנקודה הזו, שהוא לא קיבל שום דבר מעם ישראל, למה? וגם שמואל הנביא, דרך אגב אני מוסיף עוד דבר, שמואל הנביא גם, ועוד כמה, אנחנו לא קיבלתי שום דבר מכם, לא חמור אחד מכם נצאתי, נכון? למה משה מדגיש את זה? כי אם זה היה קורה, אז זה קלקול רוחני. משה אומר, ההנהגה שלי הייתה שלמה ונכונה. כלומר, הנהגה תורנית. כן? היא לא הייתה כפופה לעולם המעשה. צריך לזכור את זה. לפעמים מתפתים, נגיד מה, בא בן אדם אומר, שמע, אתה תשב תלמד, אתה תישב בפינה, ואני אחליט לך, אתן לך כסף, אני... לכאורה זה מפתה. לראות ראש שקט, תן לי ללמוד, יבוא בן אדם, ייתן לי כסף, לא. זה לא טוב לאיש המעשה. למה זה לא טוב לאיש המעשה? כי בעצם הוא לא מרגיש, לא, הוא לא חש את העליונות של התורה, הוא לא חש שבעצם עולם הרוח, כן? יש בו מדרגה מעולם המעשה. כן? טוב. עוד דבר, אני בכוונה לא קורא דפנים כי אין לנו זמן. זה נקודה אחת, נכון, זה לא הבחינה של האהבה. עוד זווית. בוא נראה בעמוד מ"ג, בסדר? ואבן. בסדר? בעמוד מ"ג, בעמודה השנייה.
רגע, רב, זה לא מראה לנו מה שאמרנו עכשיו?
מה שאמרתי זה, כן, זה יוצא ממה שכתוב בעמודה הראשונה במהר"ל, בסדר? בעמודה הראשונה בדף מ"ג. כן, שהם לא... יכולת ההשפעה על אנשי מעשה הוא רק כאשר התורה היא עצמאית. נכון? אז אם ככה המלאכה זה לא דווקא כמלאכה, אלא כעצמאות, עצמאות התורה. כל זה הנהגות של תורה, הנהגות, חלק מההנהגות שהתורה צריכה להיות עצמאית. כן? טוב, אני לא אפרט, אני מכיר מצבים כאלה שממש רואים את זה בפועל, בפועל ממש. כן? ראש הישיבה צריך להיות אחרי גם על הפצות הכלכלית. איי, לפעמים אנחנו צריכים תרומות? טוב, הכרח, נכון? דיאבן. נכון? נכון, כן, מצב של דיאבן. אין ברירה, נכון, לפעמים יש מצבים, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. נכון? כאשר אלה שלומדים ממך באינטרנט, שמרגישים שהם צריכים לתרום לך, זה פחות השפעה. נכון? נכון? אבל עת לעשות, לפעמים יש מצבים. נכון? לא כל העולם הוא אידיאלי. טוב. מקשיב. אומר כאן המהר"ל, ואבן איך הפליגו חכמים באהבת המלאכה, בפרט כאשר אוהב לעשות מלאכה, כמו שאמר, אהוב את המלאכה. ורצונו לומר, שעיקר המעלה כאשר אוהב את המלאכה, ולא אמר בחור לך המלאכה. כן, יש כאן יחס נפשי למלאכה. כן, אומר כאן המהר"ל, ובפרק כמה דברכות, אמר, גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מירא שמיים. ואילו בנהנה מגיע כפיו כתיב אצלו אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ואילו בירא שמיים כתיב אשרי איש יראה את השם עד כאן. ומאיזה טעם אמר במי שנהנה מגיע כפיו אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא? זה סתם מעניין, מה, שימו לב, הפסוק מדגיש את הנקודה של אשריך בעולם הזה. מה הדבר הזה? מה זה משמעותי? מה, צריך לחדש שאדם שיש לו כסף אז הוא נהנה מזה? מה צריך לשבח את זה? בסדר, אנחנו יודעים שמי שיש לו כסף, יש לו כסף. האם יש כאן מעלה רוחנית? בעצם העובדה שאדם יש לו עולם הזה מסודר, יש לו כסף, יש לו חיים טובים, יש לו... כן, ומה הקשר למלאכה? צריכים להבין כאן את ה... כן, ודאי שזה הרבה יותר עקרוני מאשר סתם, טוב, יש לך כסף ויש לך עולם הזה. בסדר? אומר כאן המהר"ל, ופירוש דבר זה, כי הנהנה מגיע כפיו, אשר עם מעשה ידיו, אשר מסתפק במה שנותן לו השם יתברך אליו. שימו לב את העוד נקודה, שני יסודות. א', מעשה ידיו. כלומר, הוא כן, פועל בעולם הזה. יש לו, כן, הוא מתאמץ. אבל המאמץ, שימו לב, הוא מתאמץ, הוא רוצה להתפרנס, אז הוא עושה, הולך למכרזים, מקבל עבודה, ופועל. כן? עכשיו, יש שני אפשרויות במציאות הזאת, למה אני, איך אני אתייחס לעבודה שלי? יש אפשרות לומר, שבעצם העולם החומרי, תלוי בי, ואם אני לא אעבוד, כן, אז לא יהיה לי כסף, ואם לא יהיה כסף אני לא אוכל לחיות, כן. אז בציוד כזה אני עובד, אבל אני לא נהנה מהיגיע כפיים. אני חוזר אליי מהמצב הזה. כלומר, ודאי הרבה פעמים אדם אומר, אני חייב להתפרנס, נכון? אז בשביל זה אין לי ברירה, אני קם בבוקר עם פרצוף איוב או לא פרצוף איוב, אני לוקח את התיק ולך לעבוד. אין לי ברירה, כמו שאומרים. כי אני חייב כסף. כן. עכשיו, במצב כזה, גם כל הזמן אדם במתח הזה, כל מה מרגיש שאין לו מספיק כסף, כי כל הסוגיה היא, כמה יש לי בחשבון הבא. כן. אז אולי אתה עובד, אולי בחרת מקצוע, וזה בסדר, זה בסדר שאתה עובד ויש לך כסף. אבל במצב כזה, אומר המהר"ל בהמשך, לעולם אתה לא תהנה מהעבודה. לעולם אתה לא תרגיש את המעלה הרוחנית, שבהמשך מבאר אותה, שצריך להבין את הנקודה הזו, כן? במצב כזה, אתה לא תרגיש שהקדוש ברוך הוא סייע בידך, כן, להשתתף איתו בקיום שלך. כן? כי באמת, התפיסה האמונית אומרת, התפיסה של המהר"ל אומרת, היא בעצם... הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומזבח לכל הרצון. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה. כן? והקדוש ברוך הוא נותן לנו זכות להשתתף איתו. הרי מי מפרנס אותנו? מי נותן לנו חיים? הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מזכה אותנו זכות רוחנית. תראה פלאים, זה תפיסת עולם אחרת לגמרי. מה היה זכות רוחנית שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו? לפעול עם כל. לפעול עם כל ביכולת שלנו... לחלקל את עצמנו, כן? והקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, כן? להתפרנס. זכות רוחנית. ממילא אתה לא רק עושה מלאכה, אלא מה אומר המהר"ל? אתה אוהב את המלאכה. למה אתה אוהב את המלאכה? כי אתה בעצם אומר, אתה שמח, יש כאן שמחה ומשהו עקרוני. ממלא את רצון השם. עד כדי כך. יגיע כפיך כי כוכל. כלומר, יגיע כפיים היא לא הפך מהאמונה. יגיע כפיים היא לא אומר, אני לא שמח על הקדוש ברוך הוא, אלא אני שמח רק על עצמי. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אני מבין שהקדוש ברוך הוא גלגל, שאני לא אוכל לאכול בלי שאני מתאמץ. כן? זו רצונו של הקדוש ברוך הוא, שאני אתאמץ. כן? וממילא את זה, לכן אני אוהב את המלאכה. כי בזה אני פועל עם כן. כן, אני קצת מרחיב את דברי המהר"ל, אבל זה מה שאומר המהר"ל. בעצם, אני פועל עם כל, בזה שאני כאן מתאמץ. כן? עכשיו, ואם אדם זוכה בפיס, הוא מיליונר, אז הוא כבר... זה פספוס? פספסתי. כבר ברוך השם, אני צריך מלאכה כדי להתפרנס. כי בעצם המעלה כאן הוא היגיע. היגיע, אני קצת מוסיף על פי פרשני, כן? שימו לב. זה המעלה, אני זוכה לפעול, כן? להשתתף עם הקדוש ברוך הוא, כן, כדי שאני אוכל להתפרנס. כן, אם הייתי זוכה בפיס, אז ואני מתפרנס בלי היגיע כפיים, אז מה קרה? פספסתי. פספסתי, ואני אעשה, טוב, הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותי, הקדוש ברוך הוא נתן לי כסף בלי שאני אתאמץ, אבל, כן, לפי רוב זה לא קורה, בסדר? זה מצב היפותטי. זה מצב היפותטי. לפי רוב, באמת, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו להתאמץ. אומר כאן המהר"ל, אומר ככה, אבל כאשר הוא נהנה מיגיע כפו, מסתפק בוודאי בשלו, ואינו חסר. עוד דבר, אומר המהר"ל, אתה שמח בחלקך. אדם עבד וקיבל משכורת. כל משכורת שהוא קיבל, הוא שמח. למה? כי באמת, הוא מבין שהעבודה היא ההשתדלות שלי. אני פועל עם כן. אני שמח לפעול עם כן. ממילא אני נהנה מזה, כן? בלי קשר לשאלה אם יש לי עדיין מינוס או אין לי מינוס. כן? זו תפיסת עולם אמונית שמאוד מאוד מאוד מסדרת את החיים. כן? מצד אחד אני משתדל לעבוד. מצד שני, אני לא מסתכל כמה חסר לי. כן? אני פועל עם כן. אני משתדל. כן? אומר כאן המהר"ל, אבל כאשר הוא נהנה מיגיע כפיו, מסתפק בוודאי בשלו, כי המטרה שלו היא לא רק כל מסתכל כמה כסף יש לי בבנק, אלא הוא רואה ערך בעצם היגיע כפיים. כן, יש לה, מה שאני אומר זה על פי הרב כותב, את המושג הזה, יגיע כפיים, דווקא יגיע. כלומר, לעומת מצב של, יש לי כסף בלי יגיע כפיים. כן, זה מעלה בפני עצמה. כן? לא. עמל. כן, עמל. כן. טוב, מצד שני צריך מלאכה קלה, כתוב. יש מושג כזה שמלאכה נקייה, יש מלאכות לא נקיות וכו', כן? יש עוד סוגיות לגבי היחס שלנו במלאכה, כן? אבל עצם המציאות של היגיע כפיים זה מעלה בפני עצמה. אומר כאן המהר"ל, ומפני זה נאמר עליו, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. עכשיו זה פלא, מה הקשר לאשריך בעולם הזה? מה מעניין אותנו? מה מעניין את התורה? מה מעניין את הנביאים? אשריך בעולם הזה. זה נושא? מה, אדם שיש לו כסף? יודעים שיש לו כסף, מה זה אשריך? מה אשריו? מבחינה פיזית? מבחינת מה אשריו? עכשיו כאן המהר"ל נותן לנו איזה יסוד מאוד חשוב ביחס שלנו בכלל למציאות, למציאות העולם הזה. שימו לב, אומר המהר"ל, כי לאדם כמו זה, מאחר שהוא בריאה שלמה בעצמו, אני חוזר וקורא את המשפטים כאן, יש כאן, שימו לב, כאשר הוא, ככה, מאחר שהוא בריאה שלימה בעצמו, כאשר מורה עלה מידת ההסתפקות כשהוא בלא חיסרון, לכאן ראוי שיהיה לו העולם הבא בשלמות. העולם הבא זה הצעד שהוא מסתפק במועט, אבל יש גם צד העולם הזה. שימו לב, יש כאן שני צדים, עולם הבא ועולם הזה. משלים המהר"ל, מה עם העולם הזה? והעולם הזה גם כן, כיוון שהוא מסתפק בעצמו, ושמח בחלקו, השם יתברך מסייע לו. מה זה מסייע לו? בעולם הזה. כן? שיהיה שלם לגמרי מבלי חיסרון. מה הכוונה? מה פשוט בסוף שלם לגמרי? רק רוחנית? בוא נסיק, צריך להבין את ה... לא, בדיוק, כלכלית. כלומר, באמת אשריך בעולם הזה, הכוונה, שאדם כזה, הקדוש ברוך הוא, נותן לו שלמות, והשרב הוא כאן השרב פיזית.
אבל זה גם, גם השרב פיזית זה מצד זה שהוא מסתפק במה
שיש. בגלל, כן, בתנאי ש, בדיוק.
זה, זה לא מה שהוא...
נכון, נכון.
ועוד מעט, כשהוא מסתפק במעט הזה.
נכון. אדם כזה, שהוא מעצב את היחס שלו לעולם המעשה בצורה נכונה, שכל המציאות של העולם המעשה שלו היא מצד הידיעה שכל הפרנסה היא מצד הקדוש ברוך הוא. והוא נהנה מגיע כפיו, והוא מסתפק במועט, הוא לא מסתכל כל פעם את כמות החשבון שלו, כן? והוא מסתפק במועט לא כסקפנות, הוא מסתפק במועט כי הוא מבין שכל המציאות של העולם הזה היא נגזרת מכל המציאות הרוחנית שלו, כן? הוא לא מזלזל בהשתדלות של העולם הזה, אדרבה, הוא עובד, הוא עמל והוא מבין שזה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתו, כן? תשתדל, כן? במציאות כזו הקדוש ברוך הוא מסייע לו. כן, אשריך בעולם הזה, זה ברכה כזו. במצב כזה שאדם נהנה מקיע כפיו והוא מסתפק במה שהוא, כן, יוצא לו מעבודה, מהפרנסה שיש לו מעבודה, אז במצב כזה, לאדם כזה, הקדוש ברוך הוא פותח את צינורות השפע. למה הקדוש ברוך הוא פותח את צינורות השפע? כי זה בדיוק המכוון האלוקי. למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע? כדי שיבצר את אותו שיתוף פעולה בין האלוקי לאנושי. חוזר.
הקדוש ברוך הוא חוזר שלא יחסר לו, אפילו שהוא
לא יחסר לו. לא, יותר מזה, בסוף יש ברכה. חוזר. אומר ככה, אומר כאן המהר"ל, אם אדם יודע לבנות את מערכת היחסים שלו, כן, בין ה... כן, בהשתדלות המעשית, שהפרנסה, לבין כל העולם האמוני שלו, כן, ממילא הוא מבין שכל ההשתדלות שלו, כן, היא פועל עם כל, אז ממילא הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לו שפע. כי הוא צינור, הוא הצינור הבריא. הוא צינור השלם, הבריא, המאוצע, כן, הנכון, להשפיע שפע בעולם הזה. ומהו העיצוב הנכון? כן, לשפע, שפע של הקדוש ברוך הוא נותן בעולם הזה, שיש כאן חיבור בין המפעל האלוקי, בין המעשה השם, כן, וזה נפגש עם המעשה האנושי, כן? זה סוד העולם הזה. זה סוד העולם הזה, סוגיה לפני עצמה, צריך לדבר עליה הרבה פעמים, ככה. אותו חיבור בין המפעל האלוקי, בין יד השם ליד האנושית. אותה נגיעה, אותה דבקות, כן? זה בעצם הדבקות האנושית שלנו, הקדוש ברוך הוא. יש כאן נגיעה. יש נגיעה ודאי בלימוד תורה, זו סוגיה שלמה לפני עצמה, לימוד תורה וכו', זה הנגיעה. אבל הנגיעה הזו היא לא מצטמצמת רק לבית המדרש, אלא זו נגיעה שקשורה גם למציאות הכלכלית.
לא,
אדרבה. אדרבה, אם זה מצטמצם, אז זה חסר, זה לא שלם, זה לא האדם השלם. זה מה שמהר"ל גם אומר, שימו לב, הוא רומז לזה. האדם השלם, כלומר, יש מציאות שהוא צדיק, יש מציאות שהוא יהיה שמיים, כן? אבל עדיין יש נכות מצד העולם הזה. יש נכות, יש חיסרון. אין כאן שלמות במציאות. כן? שלמות המציאות היא כשם שהעולם הרוחני כאן בנוי אצלו, וברוך השם ששופע כל העולם המוסרי שלו, הוא בנוי ומעוצב, באותו אופן, השלמה לדבר הזה, שעולם המעשה שלו מופיע, כן? גם באופן הרוחני הנכון, וגם שהוא יוצא לפועל עם ברכה, יוצא לפועל, כן? המציאות החומרית שלו היא שלמה, היא בריאה. אדרבה, אנחנו לא נגד עולם המעשה. אנחנו לא נגד המציאות החומרית. אדרבה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם? אז הקדוש ברוך הוא רוצה שעולם החומר יופיע בשלמות. כן? הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יופיע בצורה הנכונה, עם הכלים הנכונים, עם התפוסת העולם האמונית הנכונה. כן? אם אדם אוהב את המלאכה, כן? מגיע בבוקר מתפיסת העולם לעבודה שלו, מתפסת העולם האמונית הנכונה, זה ברכה. אשריך בעולם הזה. בסוף הוא גם יזכה להרבה כסף. זה, כן, זה המתכון לסייעתא דשמיא.
יכול להיות שהוא לא ירגיש צורך.
כן, נכון. עוד דבר. הוא עדיין מסתפק במועט. כן. אבל מה הוא יעשה? מקבל יותר כסף. הקדוש ברוך הוא אומר, אדם כזה, אני רוצה לפתוח לו את היד. כן. נכון. הוא בפני עצמו שמח בחלקו. כן. אומר כאן המהר"ל, כי לאדם כמו זה, מאוד חשוב, בואו נראה, כי לאדם כמו זה, מאחר שהוא בריאה שלמה בעצמו, שימו לב את המשג, בריאה שלמה, כלומר, בריאה שלמה, לא רק הפן הדתי שלו הוא שלם, יש מצב של הפן הדתי, הוא בסדר, הוא ירא שמיים, הוא לומד תורה, אבל חסר, יש כאן מציאות של בריאה לא שלמה, כי הוא לא יודע איך להתייחס לכל המערכת הכלכלית שלו, הוא לא יודע איך להתייחס לכל הצרכים החומריים שלו. אבל מה זה אדם שלם, אומר המהר"ל? מה זה אדם שלם? כאשר כל הפן הכלכלי שלו מעוצב נכון. הוא יודע איך להתייחס לכל הצרכים החומריים שלו. אומר המהר"ל, מאחר שהוא בריאה שלמה בעצמו, כאשר מורה לו מידת ההסתפקות, שהוא בלא חיסכון, חיסרון, סליחה. לכך ראוי שיהיה לעולם הבא בשלמות. ובעולם הזה גם כן, כיוון שהוא מסתפק בעצמו ושמח בחלקו, השם יתברך מסייע לו, שיהיה לו שלם לגמרי, כלכלית, מבלי חיסרון. וידוע כי המציאות הוא עולם הזה ועולם הבא. עכשיו שימו למשפט, אני חוזר על המשפט הזה, ותגידו לי מה החידוש במשפט הזה, אני קורא עוד פעם. וידוע כי מציאות הוא עולם הזה ועולם הבא. מה המשפט יותר מחודש ביניכם? סוף המשפט? עולם הזה או עולם הבא? כדתיים. בואו תגידו אמת. הייתי אומר, עולם הבא, המציאות זה מה זה עולם המציאות? עולם הבא, המציאות העולם הזה זה רק ראי, זה רק קליפות. כן, זה רק פוסדור, נכון? נכון. שימו לב, ממשיכו גם מדגיש את זה כמה פעמים. כי מציאות שלמה, ודאי שעולם הבא. ודאי שהמציאות הרוחנית והמוסרית, כן? אומר המהר"ל, נכון. אבל זה חצי משפט. מציאות שלמה היא כאשר יש עולם הזה, כאשר יש חיים, כאשר יש בריאות מעשית, כאשר יש יציבות מעשית. יש חיים שלמים, חיים עוצמתיים, כן? גופניים, כלכליים, כן? הרי הקדוש ברוך הוא לא במקרה ברא את העולם הזה. אפשר לטעות ולהגיד, העולם הזה בפספוס. באמת, העולם הזה זה רק משל לעולם הבא. בעצם, מצד האמת, העולם הזה היה צריך להיות רק בית מדרש. זהו. במקרה יש עוד עולם מסביב לבית המדרש, אבל בעצם. אבל זה לא ככה. זה לא ככה. כן? כל המציאות העולם הזה היא חלק, היא הופעת רצון השם בעולם, כן, זה דבר, כן? אבל שימו לב איך המהר"ל כל הזמן חוזר על זה ואומר את זה. זה מציאות שלמה. עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה שלם כאשר כל כולו מכוון על פי עולם הבא. כן? זה עולם הזה שלם. אומר המהר"ל, והמציאות שאינו חסר, כי החסר הוא קרוב אל ההיעדר, שהרי הוא חסר, שהוא תחילת ההיעדר. המהר"ל מצדיק את עצמו, אומר המהר"ל, למה המציאות שחיסרון בעולם הזה, מה הבעיה בו? מה הבעיה? כאילו, מה הבעיה באדם שהרי הנצרות מאוד מקדשת את העניים, נכון? יש דתות שהעני הוא קדוש, למה? כי אין עולם הזה, אין בו עולם הזה, אין בו כסף. אז זה קדושה. היעדר עולם הזה, זה קדושה בעלי עולם הנוצרי. אומר המהר"ל, לא נכון. היעדר זה חיסרון רוחני. היעדר, הרי המהר"ל אומר את זה הרבה פעמים, וגם כאן הוא מעריך וחוזר על זה. היעדר פיזי זה חיסרון רוחני. היעדר זה חיסרון המציאות. זה חיסרון בהופעת השם בעולם, בלפלאי. נכון, דברים פשוטים, אבל המהר"ל כאן בונה את הגישה שלנו הנכונה לעולם הזה. כן? אומר המהר"ל, לפיכך, מי שמסתפק בעצמו, שימו לב, אז מה המסקנה? שכל הזמן נרדוף אחרי הכסף? זהו, כל הזמן, בדיוק הפוך. מסקנה שאדם צריך באמת, מבחינת המציאות העולם הזית, להרגיש שלם. לחיות בשלמות, לחיות בהרמוניה עם המציאות. ולכן, אומר המהר"ל, מי שמסתפק בעצמו אינו חסר. וזהו גדר הסתפקות שאינו חסר. ואם כן, הוא נחשב מציאות, כי מבחינתו, זה העולם הזה שלו. ברוך השם, יש לי חיים, והוא מתייחס בחיוניות, הוא רואה את הכוס המלאה. כלומר, בעצם, הרי מה זה שלם ומה זה חסר? זה הכל יחסי, כן? מה זה נקרא עולם הזה שלם? מה, וולבו? וילה בקרית משה? לא יודע, מה? כן? באמת הכל עניין של איך אדם מתייחס למציאות. כלומר, אם האדם מתייחס למציאות העולם הזה שלו כשלמה, אז ממילא העולם הזה שלו הוא שלם. שימו לב, קודם כל אנחנו מניחים הנחת יסוד. חלק מהאידיאל הוא שהעולם הזה הוא יהיה שלם. אבל מה אפשר שלם? שלם הוא יהיה על פי ההתייחסות שלך. כן? אם אתה תראה את המציאות שלך כחסרה מבחינה חומרית, אז המציאות היא חסרה. אז באמת, באמת יהיה לך היעדר. כן? לימוד אישי. לא, מה פתאום? הסתפקות במועד זה רק בענייני חומר, לא בענייני רוח. לא בענייני רוח. בענייני רוח אני רק צמא, רק צמא לך נפשי. כן? רק צמאון. אתה אומר, טוב, הנה, הסתפקו במועט, אז אני לומד כמה דקות.
גם בזה אבל יש את המידה של
הסתפקו.
הסתפקו במה שיש לך.
לשמוח. נכון, לשמוח. כן. כן, אבל בעולם התורה, בעולם, כן, יש אין סוף מדרגות, כן. בעולם המעשה, השלמות בנויה על פי ההתייחסות שלנו. כן? כי כל העולם המעשה בעצם הוא כהשלמה, הוא חשוב, וזה דבר מהותי, וזה חיים, וזה דבר עקרוני, אבל הכל כאן נמדד על פי העולם הרוחני שלנו. כן? וכפי שאדם מתייחס למציאות החומרית שלו, ככה זה. ואם אדם הוא מיליונר, אבל מבחינתו אין לו כלום, אז הוא לא הרוויח מבחינה רוחנית בזה שהוא מיליונר. למה? כי באמת, מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת היצירות שלנו, השאלה האם האדם הזה הוא בנו, יש לו היעדר מבחינה רוחנית, או שיש לו שלמות רוחנית מבחינת העולם הזה. כמה שיהיה מיליונר הוא חסר, כי מבחינתו הוא חסר. כן? ממשיך המהר"ל ואומר, לפיכך מישהו מסתפק בעצמו אינו חסר, כי זהו גדר הסתפקות שאינו חסר, ואם כן הוא נחשב מציאות וראוי שיהיה נוכן המציאות שהוא העולם הזה והעולם הבא. לפיכך כתיב אשריך בעולם הזה, כי אשריך היינו, בוא נראה, מה זה אשריך? שיהיה מאושר, שהוא לשום חוזק, שלא יהיה לו נפילה במה שהוא אדם ושמח בחלקו, והוא שלם בלא חיסרון. מה פירוש אשריך? זה ברכה, שימו לב. אפשר להגיד על זה אשריך? טוב מאוד, יישר כוח. אני, כן, אנחנו אומרים, כמו שאומרים על אדם אשריך. אדם עשה מעשה טוב, אומרים לו אשריך. כאן המהר"ל יש לו פירוש חדש. לא הפשט ככה. אלא אשריך עכשיו משון חוזק. משון החזקת עמדה. משון חוזק.
זה נותן אישור לעולם.
לא רק אישור, אלא חיזוק. החזקת עמדה והחזקת מעמד לטווח ארוך. כן? זה הפשט אשריך בעולם הזה. קריאת החידה היא איך אדם חי את חייו בצורה יציבה במשך תקופה ארוכה. מה נותן לו עוגן בחיים? מה גורם לזה שלא יגיע לנפילות, מצבי רוח, ואדם אומר, לא יודע, יש לי פרנסה, אין לי פרנסה, אני לא יודע, כן? מה נותן לו את העוגן? מה שאומר המהר"ל. אומר המהר"ל, במצב כזה אשריך, הכוונה, החיים שלך הם מעוגנים, הם יציבים, הם בנויים. אין נפילה, כי אשריך היינו שהוא יום מאושר, שהוא לשון חוזק, שלא יהיה לו נפילה. למה? במה שהוא אדם משמח בחלקו, והוא שלם בחיסרון. ודבר זה מורה על חוזק וקיום, וזה שיש לו מצד חוזק המציאות שיש לו עולם הזה. מעניין. כלומר, מה נותן יציבות כלכלית? השקעה גדולה בבורסה? זה נסכם. מה נותן לאדם יציבות כלכלית? אדם אנשים רוצים, נכון? הנה, עכשיו נפרסם. עצה כלכלית. אומר המהר"ל, כן, אם אדם שמח, אם אדם אוהב את המלאכה, ואם אדם מבין שכל כן הוא משתדל, כל ההשתדלות כאן היא חלק מהשתדלות עם כן, ובאמת הוא שמח בחלקו, כי הוא מבין שכל ההשתדלות החומרית היא חלק מכל המערך הגדול של הופעת השם בעולם, ממילא זה ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר, העולם הזה שלך יהיה חזק, יהיה יציב. כן? אשריך בעולם הזה, יהיה לך ברכה, יהיה לך באמת יכולת להחזיק מעמד בכל הנפילות, בכל בעזרת השם, שנזכה. וכולי וכולי, לא הספקנו את כל הדברים, אבל את היסודות, כן? אז אמרנו ששררה זה התנתקות מהמציאות, וחיים, מלאכה זה חלק מהחיים הזה. לא דיברנו, זה לא המשנה. המשנה לא עוסקת באם ללמוד תורה או... זה לא המשנה שלנו. זה... כן. טוב. אני ממליץ לכם להשלים את זה בפנים. להשלים את הדברים בפנים, בסדר? יש עוד כמה הסברים, עוד כמה זוויות.
מה שאמרנו בשיעור הקודם...
כן.
לגבי הרבנות והשרה, המשנה כאילו מזהירה... היא אומרת, היא מזהירה אותך מפני ניתוק מהבריאות,
כן.
אבל היא אומרת לך שברבנות זה הכרח שיהיה ניתוק מהבריאות, רק תיזהר, כי זה דבר, כי באופן עקרוני זה דבר שלילי ניתוק מהבריאות.
לפעמים צריך רבנות, אבל תדע לך שזה זה פגיעה, זה בעצם מסכן את הבן אדם.
זה הכרחי, אבל זה גם כן. מפגיע שזה חיסרון.
חיסרון רוחני, כי אתה מתנתק מה... כי זה גם, כי הרשות היא בעצם, המהר"ל מסביר את זה, דואגת לעצמה, הכוונה, היא לא מתייחסת לפרטים. היית בשיעור הקודם? כי... לא כדאי לך, כי היא באמת, היא מלכות נכונה, כלומר, ראש עיר אמיתי, הוא יזרוק אותך מכל המדרגות, אדרבה, הוא תיזהר ממנו. זה ראש עיר אמיתי. איך אומר המהר"ל כאן? הוא עושה, אומר...
הוא דואג לעיר באופן...
בדיוק, הוא דואג לכלל, הוא צריך לדאוג לכלל, לא נכון. מעניין, אל תדע לרשות. זה סימן, זה מה שהוא מסביר לך, כי זו רשות אמיתית, לכן תשנא את הרבנות. למה תשנא את הרבנות? נכון, אבל אני חושב שזה בא אגב. זה בא אגב ההגדרה הזו ששנא את הרבנות. כלומר, שנא את הרבנות למה? כי בזה אתה מתנתק מהעם. ותדע לך שבאותה סיבה גם, באותה סיבה, גם העם כדאי להתרחק מה... כדאי להתרחק מה... כפרט. אדם כפרט כדאי להתרחק מהשררה. מהמלך. למה? כי המלך הוא לא לפלף. גם זה לא תפקידו להיות לפלף, ולא תפקידו להיות משרד ה... כן, לא התחתן עם ראש ממשלה. לא יודע, כן. לא. כן. מעולה, אבל זה לא תפקיד הרמטכ"ל. זה אשתו של הרמטכ"ל. כן? כן, כן. כן, נכון, נכון. טוב. וואה, כל כך הרבה נושאים מעניינים כאן. טוב.